עשרת דיברות, כפי שאנחנו כבר מדברים על זה שוב ושוב, הוא לא רק עניין של מעשה פיזית של ידיים או רגליים, אלא גם ראש ומחשבה, ואולי במקרה של ניאוף גם של עיניים. ראינו שדיבר השביעי בא כדי להגן על מוסד הנישואים, כפי שאלוהים קבע אותה בבריאה עוד לפני הנפילה בבראשית ג'. ואמרנו שמה שאלוהים קבע במסגרת הנישואים היא בין גבר אחד ואישה אחת. ראינו גם שבמסגרת חיי נישואים אלוהים דורש מאיתנו נאמנות וגם מחויבות אחד כלפי השני. וזה כולל במה שאנחנו מסתכלים, אבל גם במה שאנחנו מדמיינים במחשבות שלנו. ראינו גם שיוב קראת ברית עם העיניים שלו, לא להתבונן על נשים אחרות. זה מה שנאמר לנו ביוב למד א', פסוק הראשון. וגם כמובן בעידן הסופר אלקטרוני שלנו, בקלות, בלחיצה על כפתור, אנחנו יכולים להגיע ולהסתובב במחוזות האסורים. אבל בסוף גם ראינו שכולנו נכשלנו וגם נכשלים בדבר השביעי פעמים רבות או פעם אחר פעם. ושנכשלים בדבר השביעי ראינו שאנחנו גם נכשלים בדבר העשירי, שאומר לנו לא לחמוד, וגם ראינו שחמדנות היא למעשה עבודת אלילים. כלומר, שאנחנו חוטאים בדיבר השביעי, אנחנו חוטאים גם בדיבר העשירי וגם בראשון, שהם מהווים בסיס או מסגרת לכל עשרת הדיברות. אבל גם שם ראינו שבמשיח יש לנו סליחת חטאים. היום אנחנו נלמד ביחד, נסתכל ביחד על הדיבר השמיני, שבפשטות אומר לנו לא תגנוב, נקודה. אין כאן התניה. הוא לא אומר לנו לא לגנוב אם אנחנו לא צריכים, או לא לגנוב רק מאנשים פרטיים, כלומר ממוסדות או מגורמים אחרים זה מותר, בוודאי לא מממשלה או מהחברה. הוא אומר, לא תגנוב. המצווה היא פשוטה, לא תגנוב מאף אחד, באף צורה ובאף מקרה. אולי גם כאן רבים מאיתנו חושבים שלפחות במצווה הזאת אנחנו בסדר. לעתים אנחנו שומעים אנשים אחרים שאומרים לנו, אני לא חוטא, אני לא גנבתי, לא פרצתי לבנק. ושוב, התגובה הטבעית שלנו היא האם אומנם לא גנבת. אל תגנוב איננו מתייחס רק לאדם שנכנס לבית של מישהו אחר, כפי שקראנו לו אז ב-2006. אדם שנכנס לכל מוסד אחר או תחנת דלק בימים אלה ולוקח מזומנים או כל דבר בעל ערך. אל תגנוב מתייחס לכל דבר שאיננו שלנו ושאנחנו לוקחים אותה ללא רשות או הידיעה של גורם שהרכוש שייך לו, בין אם זה רכוש פיזי או בין אם זה קניין רוחני. המושג קניין רוחני הפך למושג משפטי שמשתמשים בו רבות בבתי משפט, והוא מתייחס ליצירה של אדם שאינן, או יצירות שאינן מוחשיות, כמו מוזיקה וסרטים, תמונות וציורים והמצאות ותוכנות מחשב, שהם בעצם יצירה של אדם זה או אחר, או אפילו של חברה. בעולם הגדול שלנו שהפך למעשה לכפר גלובלי, אנחנו בקלות יכולים לגנוב את היצירה של אחרים מכל מקום שבעולם. ויש מדינות, בלי להזכיר שמות, שהם מומחים בעניינים האלה. הדיבר השמיני בא בכדי להגן על הזכויות שלנו, על הרכוש הפרטי וגם על הקניין הרוחני שלנו. בדיוק כפי שדיבר השביעי בא להגן על המוסד הנישואין. הדיבר השישי, השמיני, בא כדי להגן בעצם עלינו. בואו לנו שכל מה שיש לנו הוא מתנה מאלוהים, או נכון יותר, בעצם הוא פיקדון שאלוהים הפקיד בידינו. יחד עם זאת, אלוהים הפקיד את הדברים הללו בידינו, ולכן לנו יש אחריות להשתמש בו לתפארת אלוהים ולטובת אחרים. לכן הדיבר השמיני בא להגן על מה שאלוהים הפקיד בידינו מדי ידיים של אחרים שרוצים ומנסים במרמה או בכוח לקחת מה שלא שייך להם. בהקשר הזה גם חשוב לנו להבין שעשרת הדיברות הם לא רק רשימה של מגבלות שבאה להגן עלינו, אלא דווקא בראש ובראשונה היא מגדירה לנו שאלוהים הוא זה שמספק לנו את כל מה שדרוש לנו. במילים אחרות, עשרת הדיברות לא רק אומרים לנו מה לא, אלא בראש ובראשונה מגדירים לנו מה כן. במה כן הוא למעשה הבסיס לכל עשרת הדיברות. תפנו איתי רגע לספר שמות, ספר השני של משה, בפרק כף, ובשני פסוקים הראשונים. כאן יש לנו את המבוא לעשרת הדיברות. שמות כף, פסוקים 1 ו-2. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוציתך מארץ מצרים, מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מילות האלה באות לומר לנו שאדוני הוא האלוהים שלנו. הוא זה שהוציא אותנו מארץ מצרים, מבית עבדים. אבל מה זה אומר? זה אומר שאלוהים הוא זה שדואג לנו, כי אנחנו שייכים לו. ואם דווקא בזמן הכי קשה לעם ישראל, שהיינו עבדים ולא היה לנו שום יכולת מעצמנו, הוא בא והוציא אותנו, זה אומר גם שהוא ידאג לנו בכל הזמנים ובכל מקום. ולכן זה נותן לנו ביטחון, כי אם האלוהים הוא שלנו, כלומר אם הוא אלוהים שלנו ואנחנו שייכים לו, אז הוא גם לא ימנע מאיתנו שום דבר טוב. ואם הוא לא נותן לנו דבר מה, כנראה זה בגלל שאנחנו לא זקוקים לו, או אולי גרוע יותר, בגלל שזה יכול להזיק לנו. ולכן לא תגנוב היא לא מגבלה, אלא סימן דרך שמכוון אותנו לאלוהים. אלוהים הוא זה שמספק לי את כל מה שדרוש לי בחיים, ולכן אני לא צריך לגנוב או לקחת מאחרים. בטעות, לפעמים אנחנו חושבים שלא תגנוב מתייחס רק לרכוש הפרטי או האישי שלנו. אבל הדיבר השמיני מתייחס גם למה ששייך למדינה. כלומר, קודם כל, החובות שלנו כלפי המדינה, וואו, היום אני זוכה להרבה מים, תודה. לחובות שלנו כלפי המדינה, שזה אומר גם את כל מה שהחובות שלנו במובן של המיסים, וגם אנחנו זוכרים את הדברים שישוע אמר, אם אתם זוכרים, במתי כ"ב 21, הוא אמר, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. כלומר, עלינו לא רק לשלם את המיסים שלנו ולא לרמות, גם אם זה פיתוי גדול מדי, אלא גם לתת דיווח אמין על כל ההכנסות שלנו, ונתנהל נכון עם הקבלות ועם חשבוניות, כפי שהחוק מחייב אותנו. ואם אנחנו לא מכירים או לא יודעים את החוק, אז יש לנו גם חובה ללמוד ולהכיר את החוק. אם אנחנו לא מבקשים קבלה על ביצוע עבודה או רכישת ציוד, אנחנו בעצם אמנם חוסכים מע"מ, אבל למעשה אנחנו גונבים מהמדינה. ובנוסף, אנחנו גם מעודדים את גורם השני, זה שעבד עבורנו או שאנחנו עבדנו עבורו, לרמות גם כן. אני יודע שיש לנו הרבה תירוצים, אפילו טובים, לרמות את המדינה במיסים או בדרכים אחרים. הרי כולם עושים את זה. מראש הממשלה, היה לנו אפילו ראש ממשלה שעל סמך הגנבות ישב בכלא, וראש הממשלה הנוכחי גם שהוא חשוד, יש לנו ראשי ערים שישבו בכלא וכאלה שהם עדיין תחת חקירות, אפילו בימים האלה שאנחנו מתקרבים לבחירות. אבל כל אלה אינן יכולות להצדיק אותנו, כי אנחנו צריכים לתת לקיסר את מה שמגיע לו. ואם אתם חושבים שהממשלה שלנו מושחתת, אז תזכרו שכאשר ישוע אמר את מה שאמר לגבי הקיסר, תחת האימפריה הרומית, הקיסרים היו או עשו מעשים נוראים, לא רק בתחום המיסים וכו', אלא בעיקר נגד המשיחים. ולמרות זאת, ישוע אומר לנו לתת לקיסר את מה ששייך לו. אבל באותו פסוק, ישוע ממשיך ואומר, וגם לתת לאלוהים את אשר לאלוהים. לא די בלא לרמות את המדינה ואת המיסים על פי החוק שעלינו לשלם, אלא שעלינו גם לתת לאלוהים את מה ששייך לו. אלוהים בתנ"ך וגם בברית החדשה מצווה אותנו לתת לו כביטוי לאהבה, אבל גם כביטוי לאמונה שלנו בו. כאשר אלוהים מצווה אותנו לתת לו מראשית התבואה שלנו, זה אכן ביטוי לאמונה שלנו. לאמונה שלנו שאנחנו סומכים על אלוהים, שכפי שהוא מספק לנו את המשכורת, הוא גם ימשיך לספק לנו גם בהמשך החודש. במשלי ג' בפסוק 5, אלוהים אומר לנו, פתח באדוני בכל לבך ואל בינתך אל תישען, בכל דרכך דאהו והוא יאשר אורחותיך. אומר לנו לסמוך על אלוהים, לשים את הביטחון שלנו בו. ואז הוא ממשיך ובפסוק 9 אומר לנו, כבד את אדוני מהונך ומראשית כל תבואתך. שוב, לא מספיק לתת מההון והתבואה שלנו, כלומר מכל מה שיש לנו, אלא אלוהים דורש מאיתנו לתת לו את הראשית, כלומר את פרי הביקורים. בימינו זה אולי אומר לא לחכות עד סוף החודש ולראות כמה כסף נשאר לנו כדי לתת לאלוהים, אלא דווקא לתת בזמן שאנחנו מקבלים את השכר שלנו ולתת מראשית התבואה שלנו. זה גם נותן ביטוי לאמונה שלנו, שאכן אנחנו סומכים על אלוהים, שכפי שהוא סיפק בעבר ובתחילת החודש, הוא גם ידאג לספק לנו בהמשך. גם הנביא מלאכי מעודד את העם לתת את כל המעשר לבית של אלוהים. במלאכי פרק ג' פסוקים 10 ו-11 אומר לנו כך, מלאכי ג' 10 ו-11, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, כלומר לבית אלוהים, ויהיה טרף בביתי ובחנוני נא בזאת, אומר אדוני צבאות, אם לא אפתח לכם את ערובות השמיים והרקותי לכם ברכה עד בלי די. אנחנו כמובן לא נותנים כדי שאלוהים ייתן לנו עוד, אבל כאן הוא אומר לנו, או מבטיח לנו נכון יותר, שאם אנחנו נכבד אותו, אז הוא יפתח לנו את אורוות השמיים. אני יודע שלפעמים אנחנו אומרים שהברית החדשה, יש לנו חירות במשיח, ואנחנו כבר לא תחת התורה, שחייבים לתת מעשר, או לפחות את 10% מההכנסה שלנו. זה נכון בהחלט. אבל השאלה היא, האם בחירות שיש לנו, האם אנחנו באמת מכבדים את אלוהים מראשית הוננו גם בחירות שיש לנו? אנחנו יודעים שבברית החדשה לא מצוין איזה אחוז עלינו לשלם. אבל כן, ברית החדשה מציבה לנו רף הרבה יותר גבוה מהתנך. בלוקס ג' 11, אנחנו קוראים כך, לוקס ג' 11, אומר לנו שמי שיש לו שתי קטונות יחלוק עם מי שאין לו, ומי שיש לו מזון יעשה כן גם הוא. אז אם אנחנו הולכים, לוקחים את זה כעיקרון, אני יודע שאני קצת מגזים אולי, אבל אם אנחנו לוקחים את העיקרון הזה, אז אולי עלינו לתת לא 10%, אלא אולי 50%. אנחנו גם כמובן יודעים שבמעשי השליחים פרק ב', המאמינים החדשים, נאמר לנו שם שהם מכרו את אחוזותיהם ואת רכושם חילקו לכל. אז אין לנו תירוץ שבגלל שאנחנו חיים תחת ברית החדשה ויש לנו חירות במשיח, לא לתת לאלוהים מה שמגיע לו. אצלנו נהוג כתמיד כחלק מעבודת האלוהים, כאשר אנחנו עומדים לתת לאלוהים מראשית התבואה שלנו, אנחנו מקרינים את הפסוק שאולי לא תמיד אנחנו שמים לב אליו. הפסוק הוא מדברי הימים א', פרק כ"ט, פסוק 17. ושם נאמר לנו, ידעתי וידעתי אלוהי, כי אתה בוחן לבב ומישרים תרצה. אני ביושר לבבי התנדבתי כל אלה, ואתה עמך הנמצאו פה, ראיתי בשמחה להתנדב לך. עכשיו אנחנו רואים את הפסוק, אבל לא תמיד אנחנו זוכרים את הרקע של הפסוק. הרקע הוא בעצם התפילה של דוד המלך, אשר מברך את אלוהים על כל מה שנאסף לצורך בניית בית המקדש. אנחנו יודעים ששלמה, בנו, היה זה שבנה את המקדש כמבנה המפואר ביותר באותם הימים. וכאן דוד מברך את אלוהים על הנדיבות של העם שהביאו לאלוהים כדי לבנות לו בית. ורק בפסוק אחד לפניכם, בפסוק 16, הוא אומר כך, אומר, אדוני אלוהינו, כל ההמון הזה אשר יקוננו לבנות לך בית לשם קודשך, מידיך הוא ולך הכל. אנחנו נותנים כי אלוהים נתן לנו הכל, הרי הכל שייך לו. עשרת הדיברות קוראת לנו לחיים חדשים, לחיים במסגרת שאלוהים הוא הכל בכל שלנו. חיים שבהם אנחנו לא צריכים לרמות ולתחמן אחרים או את המערכת על מנת להתקדם בחיים, או אפילו לקבל את מה שמגיע לנו. אתם יודעים שהקהילה, לפני שעברנו לכאן, במשך כמה שנים טובות, התארחנו בהוצאת הגפן. יש לנו שם שכן של גלידות של גוגו, גלידות לא רעות בכלל. הוא מאוד מעוניין שברגע שאנחנו נעבור, שהוא יכול לרכוש או לפחות להזכיר את המקום. וכל פעם שמדי פעם היה שואל, אז הייתי אומר לו, אנחנו מחכים כדי לקבל את טופס 4 המיוחל, שביום שני דרך אגב, כפי ששמעתם ועוד נתפלל, יש לנו את הפגישה, עוד פגישה. אז הוא כל הזמן היה אומר לי, תשמע דוד, עד שלא תיתן מעטפה, אתם לא תקבלו טופס 4. בזמן האחרון הוא כבר הפסיק להגיד, כי מבין שזה לא הדרך הפעולה של, סליחה, שלנו כמשיחים. ואם לא די בכך, בכל התהליך של הקבלה של הטופס 4, אחד הגורמים הממשלתיים כבר פעמיים ביקש ממני עבור האישור שמגיע לנו, ביקש גם הוא פעמיים מעטפה. אנחנו יודעים שאלוהים הוא אלוהינו, ואנחנו שייכים לו, ולכן אין לנו שום צורך להגיע לפינות החשוכות הללו שבהן אנחנו עוברים על החוק. גם אם ייקח יותר זמן, עלינו תמיד לעשות את הדבר הנכון בעיני אלוהים. ספר דברים פרק י' פסוק 14 אומר לנו בדיוק את הדברים האלה. דברים י' 14, הן לאדוני אלוהיך השמיים ושמי השמיים, הארץ וכל אשר בו. ואסף כותב המזמור נון בפסוקים 10 ו-11, אומר לנו, כי לי, כלומר לאלוהים, כל חייתו יער, בהמות בהרי אלף, ידעתי כל עוף הרים, וזיז שדי עמדי. הכל אכן שייך לאלוהים, כולל החיות על אלף הרים. אז אין דבר שאנחנו באמת זקוקים לו, שאלוהים לא ייתן לו או לא יספק לנו. אנחנו רואים עד כמה עשרת הדיברות היא לא רשימה של איסורים ומגבלות, אלא דווקא של חירות, וחירות באלוהינו ובמשיחו. לא תגנוב, יש גם משמעות בעבודה שלנו, בין אם כעובד או בין אם כמעביד. כעובד, עלינו לתת את השעות העבודה המצופות מאיתנו. ובדרך כלל, הבוס שלנו לא משלם לנו בכדי שנבלה זמן עם הרשתות החברתיות או לדבר בטלפון שיחות פרטיות ארוכות או לשחק משחקים, בין אם זה במחשב או בימינו כמובן במכשירים הניידים שלנו. עלינו לתת למעביד את כל מה שהוא מצפה לקבל מאיתנו, גם אם הוא לא רואה את כל מה שאנחנו עושים. ומצד שני, כמעביד, עלינו לקיים את חוקי העבודה. עלינו להיות הוגנים. אנחנו יודעים שגם בארץ שלנו יש ניצול לרעה של העובדים. יש מקומות שאנשים אפילו מרגישים כמו עבדים. גם זה תחום שאנחנו כמשיחים חייבים להיות ערים ולוודא שגם בעבודה אנחנו לא גונבים זמן מהמעביד שלנו, או שאנחנו לא עושים משהו בניגוד לחוק גם כמעבידים. אני רוצה להקריא לכם את השתי שאלות שאנחנו מדי פעם מזכירים מההצהרת האמונה של היידלברג. בתשובה לשאלה ששואלת מה אלוהים אוסר בדיבר השמיני, הצהרה אומרת לנו כך: אלוהים אינו אוסר רק גניבה או שוד, אלא גם מזימה או תחבולה, כמו אמצעי מדידה מזויפים, מסחר מטעה, כסף מזויף והלוואות בריבית. אסור לנו לרמות את חברינו בכל דרך כוח או שכנוע. בנוסף, אלוהים אוסר עלינו לרדוף בצע ולהשתמש לרעה ובפזרנות במתנות שנתן לנו. אפשר להבין שכמעט כל מילה שם נכתב בהרבה מחשבה וחוכמה. כך שגם רדיפת בצע נכלל בדיבר השמיני. וגם מזה עלינו להיזהר. ובאופן חיובי, הצרה שואלת מה אלוהים כן דורש מאיתנו בדיבר הזה. ואז הצרה עונה, אלוהים דורש שנקדם את טובת רעינו בכל הזדמנות ונתייחס אליו באופן שבו אנחנו רוצים שיתייחסו אלינו. אלוהים דורש שנעבוד בנאמנות כדי שנוכל לעזור גם לנזקקים. וזה אכן המלוא המשמעות שאומר ואהבת לרעך כמוך. בדרשה על ההר, ישוע לימד אותנו עיקרון חשוב שמתייחס לאוצרות בעולם הזה. במתי וב 19 עד 21, הוא אמר לקהל שהתאסף סביבו כאשר הוא יושב במעלה ההר את הדברים האלה. מתי וב 19 עד 21. אל תעצו לכם אוצרות עלי אדמות, במקום שהאש והחלודה משחיתים, והגנבים חופרים וגונבים. יצאו לכם אוצרות בשמיים, במקום אשר אש וחלודה לא ישחיתו, וגנבים לא יכפרו ולא יגנבו. כי במקום שאוצרך נמצא, שם יהיה גם לבבך. עלינו להתמקד בלאגור אוצרות במלכות השמיים ולא במלכות העולם הזה. כי אין שום דבר שאנחנו יכולים לקחת איתנו מהעולם הזה לעולם הבא מלבד המעשים. לסיכום, הדיבר השמיני בדומה לאחרים הוא הרבה יותר מאשר לא תגנוב. הוא בא להגן על רכוש הפיזי וגם על הקניין הרוחני שלנו. הוא שם גדר על מה מותר לנו לקחת ומה אסור לנו. ובכך הוא מאפשר לנו לכבד את רעינו. הרי אם אנחנו באמת אוהבים את רעינו, אז בוודאי שנרצה לכבד את כל מה ששייך לו. אלוהים מצווה אותנו לא רק לא לגנוב, אלא גם מצווה אותנו לעבוד על מנת שנוכל לתת לאחרים. זה בדיוק ההפך ממה שהעולם מלמד אותנו. העולם אומר לנו, תיקח, אבל רק תיזהר שלא תתפס. ואם אתה יכול בכלל לא לעבוד ולחיות על חשבון אחרים, אז אתה ממש גבר אמיתי. אבל אלוהים אומר לנו בדיוק ההפך. אלוהים אומר לנו לא לגנוב, אלא לעבוד על מנת שיהיה לנו מה לאכול, אבל גם כדי שנוכל לברך אחרים ממה שאנחנו מרוויחים. ישוע המשיח שמר במלואו גם את דיבר השמיני. הוא לא גזל ולא לקח דבר אשר לא היה שייך לו. ובכל זאת הוא הלך לצלב. הוא הלך לצלב על מנת לכפר על החטאים שלנו, כולל אותם החטאים שלנו של דיבר השמיני, של גניבה, את מה שגנבנו ואולי עדיין גונבים. אין חטא או אוסף של חטאים שישוע לא יכול לכפר עליהם. הוא לא רק מכפר עלינו, אלא קורא לנו ללכת אחריו ולהפסיק לגנוב. בואו נתפלל. אלוהים, אנחנו מודים לך שבעשרת הדיברות אתה נותן לנו עוד הזדמנות לבחון את הלב שלנו. אנחנו מודים לך אלוהים שככל שאנחנו מתבוננים בלב שלנו בצורה אמיתית, לא מה שאנשים רואים, אלא מה שאנחנו יודעים ואת מה שאנחנו רואים, אנחנו מבינים עד כמה אנחנו זקוקים למושיע, כמה אנחנו זקוקים למשיח, שהוא לבדו יכול לכפר על החטאים שלנו. עזור לנו, אלוהים, לפנות למושיע שלנו, גם בעניין הזה. עזור לנו שחזרה בתשובה שלנו, אלוהים, תהיה אמיתית, ושאנחנו נכבד אותך ונכבד אותך. את האחרים בדרך שאנחנו מתנהלים, בין אם זה בעבודה או בין אם זה במה שהפקדת בידינו.